שלום וברכה. אנחנו נמצאים בערב חג השבועות. חג השבועות, כמו שאנחנו אומרים בתפילה, זה זמן מתן תורתנו. המיוחד בחג השבועות, שאנחנו מתחברים לקדוש ברוך הוא נותן התורה, עם ההשפעה של התורה על החיים שלנו. יש לנו מספר חגים, שלושת הרגלים, כל חג יש לו את העניין המיוחד שלו. חג הפסח זמן חירותנו. בחיים אנחנו תקועים, נמצאים בעבדות כזאת או אחרת, בכל מיני מצבים, וצריכים לצאת מאותה עבדות לחירות, כמו שאבותינו יצאו ממצרים, כך גם אנחנו צריכים לצאת מאותה עבדות לחירות. סוכות, זמן שמחתנו. אי אפשר לעבור בצורה נכונה את ההתמודדויות שיש לנו בעולם, ללא השמחה שאנחנו מקבלים בזמן שמחתנו. כל שבעת ימי הסוכות ובשמיני עצרת, שמחת תורה, ודאי שמחה שפורצת, נותן לנו כוח לכל השנה כולה. מה אנחנו מקבלים בחג השבועות? אז אחד הדברים הכי בסיסיים והכי יסודיים בחיים שלנו, זה שאנחנו חיים על פי תורתו של הקדוש ברוך הוא, נתן לנו תורה, הדרכה איך לפעול נכון בעולם, כמו שכתוב בזוהר, קודש בריחו, הסתכל באורייתא, הוא ברא אלמה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם על פי תוכנית, הוא הסתכל בתורה, התוכנית הפנימית של הכל, ועל פי הוא ברא את העולם. וכך האדם, ממשיך הזוהר, מסתכל באורייתא ומקיים עלמא. האדם מסתכל בתורה ומקיים את התורה. מלא היסוד הזה, שאנחנו לא חיים בעולם סתם ככה, אלא יש לעולם תוכנית שהקדוש ברוך הוא ברא, תכלית, ואנחנו על ידי שאנחנו קשורים אל תורתו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו מלא קשורים אליו, אבל גם יודעים במיוחד איך לחיות בצורה נכונה פה בעולם. זה בצורה פשוטה הזמן מתן תורתם. אבל יש עוד עניין מאוד מאוד עמוק שאנחנו היינו רוצים להתייחס אליו, שגם אותו אנחנו מקבלים ממתן תורה. ובהקדים. יש מחלוקת בגמרא, מתי היה חג השבועות? בו' בסיוון? בז' בסיוון? אבל לכולי אלמה התורה ניתנה בשבת. זאת אומרת, לפי כל הדעות, מתן תורה היה דווקא ביום השבת. מה הקשר בין מתן תורה לשבת דווקא? מה, האם יש משהו ביום השבת, יום של מנוחה, יום של עונג וקראת לשבת עונג, יום שהוא מעין עולם הבא, האם יש קשר דווקא לשבת עם מתן תורה? שהגמרא אומרת שלכולי אלמה, שהקדוש הוא מתכנן מתי לתת את התורה, הוא נותן את התורה דווקא בשבת. והתשובה לזה היא כן. העולם, לפני שהקדוש הוא נתן את התורה, העולם היה בפחד. חכמים על הפסוק, ויהי ערב ויהי בוקר, יום השישי, שיש ביום השישי היתרה, כי לכאורה יום ראשון, ויהי ערב ויהי בוקר יום ראשון, יום אחד, ויהי ערב ויהי בוקר יום שני. רק ביום השישי, ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי, חכמים לימדו אותנו, שמה זה ההי היתרה? שתנאי יתנה הקדוש ברוך הוא מעשה בראשית. ואמר להם, אם ישראל מקבלים את התורה, אתם מתקיימים. ואם לאו, אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו. העולם מותנה, העולם עומד במצב של ספק, ספק קיומי. ישראל יקיימו את התורה? העולם יתקיים, לא יקיימו את התורה, לא יקבלו את התורה, העולם יחזור לטוב עבור. ויש פסוק שהמדרש, שחכמים ממשיכים ואומרים, כמו שכתוב, ארץ יראה ושקטה. בתחילה יראה, בתחילה הארץ הייתה בפחד, ביראה, ולבסוף, כשהיה מתן תורה, הארץ שקטה. הרעיון הזה, שהעולם עומד בספק קיומי, אם הוא יתקיים או לא יתקיים, עד שנקבל את התורה, עד שעם ישראל מקבלים את התורה, וכן גם היראה של הארץ, ארץ יראה, מלמד אותנו גם למקום בתוכנו היום, שמבטא את אותו עניין. יש צד של יראה, של ספק קיומי, של חוסר מנוחה, שקיים בחיים שלנו ללא התורה. וכשאנחנו מקבלים את התורה, זה מביא אותנו למנוחה, לרגיעה, לתחושה של קיום. ואת הרעיון הזה, את הקשר של מתן תורה, להביא את כל אדם, כל יהודי שמקבל את התורה, ומכוח היהודים גם את העולם כולו, כי בזכות קבלת התורה של עם ישראל, זה נותן קיום לעולם כולו, את הרעיון הזה אנחנו רוצים טיפה להסביר יותר לעומק. הקשר בין מתן תורה לתחושת המנוחה והרוגע בקיום שלנו, שיש לנו, שזה גם אותו סוד של השבת. לכן לכולי אלמה התורה ניתנה בשבת. כמו שבשבת אתה נח, אתה נמצא מעין עולם הבא, בשלמות. בימי השבוע אתה מוטרד, לחוץ. ששת ימים תעבוד, אתה צריך לעבוד, להתאמץ, להתייגע, לברר את העולם, להכין את העולם. יש התמודדויות. יום השביעי תשבות. פתאום יש שבת. יום של מנוחה, יום של רגיעה. הסוד של הרגיעה, כמו שחכמים השתמשו בביטוי על ששת הימים, מה היה העולם חסר? מנוחה. באה השבת, באה המנוחה. ככה גם בחיים שלנו. מה העולם חסר? אתה עובד, אתה תרוד, אתה מתאמץ, אתה מתייגע, בכל התחומים, בגשמיות, לפרנס, ברוחניות, אתה תרוד, האם אני עושה את שלי, אני לא עושה את שלי בעולם, אני מתקדם כמו שצריך, אני לא מתקדם כמו שצריך, אתה תרוד. מילה אחרת לתרוד זה לחוץ. הרבה פעמים אנחנו לחוצים. המשימות, הטרדות, מלחיצים אותנו. אנחנו במתח. אי אפשר לעשות בלי המתח הזה של העשייה. עשייה תמיד מחייבת איזה מתח, אתה ניצא מול אתגר. יהיה כמו שאני רוצה, לא יהיה. אני אצליח, אני לא אצליח. אני אצליח בעסק, אני אצליח בחינוך הילדים, אני אצליח ללמוד את מה שאני צריך ללמוד. יש איזה מתח קיומי, תמידי, בתוך העשייה. באה השבת, באה המנוחה. פתאום יש רוגע, פתאום יש אין מתח. פתאום יום של שלמות ורגיעה. כך ממש העולם הוא בקונפליקטים, הוא במאבקים, הוא ביראה קיומית, הוא במתח העולם. אני אהיה קיים או אני לא אהיה קיים? באה התורה ומרגיעה. ארץ יראה, ארץ יראה לפני מתן תורה. ופתאום שקטה. כיוון שמתן תורה וקבלת התורה, זה לא רק דבר שהיה בעבר וקיבלנו את התורה. כל שנה ושנה אנחנו מקבלים את התורה מחדש. גם כל יום ויום אנחנו מברכים נותן התורה בלשון הווה. גם כל יום ויום אנחנו מקבלים את התורה מחדש. אשר בחר בנו מכל עמים ונתן לנו את תורתו, ואחרי זה נותן התורה. ממילא להתחבר לנתינת התורה צריכים כל יום, ובמיוחד כשמגיע חג השבועות צריכים לקבל מחדש את התורה. ולקבל מחדש את התורה זה לקבל גם את ההשפעה של התורה על החיים שלנו. שההשפעה של התורה על החיים שלנו, התורה מוציאה אותנו מהחוסר שקט התמידי שקיים ללא התורה, ארץ יראה, ובאה התורה ונותנת לך את השקטה. למה צריך את זה בכלל? אולי עדיף שנהיה מתוחים, נהיה לחוצים כל הזמן? אולי התקדמות אמיתית בחיים תביא לנו רק אם נהיה מתוחים? אולי נעשה תפקידנו רק אם נהיה אחוזים יראה ופחד ומתחים, אם אני בסדר ואני לא בסדר? אולי ככה נתקדם הרבה יותר? הדבר הזה הוא טעות. רואים במוחש, רואים בצורה הכי פשוטה, שכשאדם פועל בעולם מתוך מנוחה, הוא מצליח הרבה יותר. כשאדם פועל בכל העניינים שלו, בעניינים הגשמיים, מתוך מתח, וגם בעניינים הרוחניים, שהוא מלא מתח, ההצלחה באותם עניינים שהוא פועל, היא פחותה. יש תכונה למתח שהוא ממוטט ושובר. כולנו מכירים את התופעה הזאת. קצת מתח מקדם אותי. יותר מדי מתח, אני נשבר, אין לי כבר כוח, אין לי כוחות להתמודד. המתח הזה יכול להיות גם ברוחניות. קצת מתח אני רוצה להתקדם, לעשות יותר, אבל אם אני כל הזמן בחוויה של מתח, חוסר מנוחה, בסוף אני אשבר מזה. השבירה שהמתח מביא לנו, זה בעצם אחת התופעות הבסיסיות של העולם ללא התורה, כמו שנסביר. עולם ללא תורה זה עולם של תוהו. חכמים הרי לימדו אותנו שבסדר של העולם, ב-6,000 שנה, ואלמה. אז יש לנו את שני האלפים הראשונים, 2,000 של תוהו. אחר כך יש לנו את 2,000 של תורה, ואחר כך 2,000 של משיח. ההתחלה של העולם ללא התורה, זה התוהו. תוהו זה חוסר סדר, חוסר יציבות, בלגן. אין כאן סדר פנימי ואמיתי. כשיש תוהו, יש שבירה. בלשון של חכמים, לא לתוהו ברא. הקדוש הוא לא ברא את העולם בעצם לתוהו, אלא לשבת יצרה, לישיבה מסודרת, לגלות אור פה בתוך העולם. אבל יש, למרות שזה לא לתוהו בראה, זה לא הכוונה, התוהו תמיד קודם לתיקון. כידוע בספרי הקבלה והחסידות, שבסדר בריאת העולמות הרוחנית, הקדוש הוא קודם כל האציל את עולם התוהו, עולם מאוד מאוד גבוה, עם אורות מרובים, וכלים מועטים, והוא נשבר. ומהשברים של עולם התוהו, שהתפזרו בכל החלל, המרחב, האינסופי של המציאות, מהשברים האלה, הקדוש ברוך הוא ברא את עולם האצילות, עולם התיקון, וגם את כל העולמות מתחת, שעדיין זקוקים לעבודה ולבירור. הסדר הוא, קודם כל, תוהו שנשבר, ואחר כך תיקון. וזה גם מה שחכמים דרשו לנו, שהקדוש ברוך הוא בהתחלה היה בורא עולמות ומחריבם. אחר כך הוא ברא את העולם שלנו. הבורא עולמות ומחריבם מובא על זה שזה לא עולמות גשמיים. זה עולמות רוחניים. זה עולם התוהו שנברא ונשבר, התמוטט, ועל הבסיס שלו נברא עולם התיקון. גם בתוך האדם יש את ההקדמה התודעתית בתוך הנפש שלנו, מציאות של תוהו. האדם נולד, עם רצונות, עם שאיפות, עם אני שמרוכז בעצמו, ואותו אני שמרוכז מעצמו, הוא מקור המשברים שלו. האני שמרוכז בעצמו זה גאווה. אומר לנו שלמה המלך, אתה רוצה לדעת למה יש שבירה? למה יש כישלונות? לפני שבר גאון. לפני כישלון גבר רוח. לפני השבר, שזה על דרך השבירת כלים של עולם הטוב, ולפני הכישלון, הקדוש הוא בורא עולם ומחריב אותו, הנה אני רואה את הכישלון, עמד ממד פנימי, שהממד הפנימי הזה, בתודעה, זה הגאון, זה הגבר רוח, זה האדם שהמרכז שלו, אני ואפסי עוד. אני העיקר, וחוץ ממני אין שום דבר. הרצונות שלי זה העיקר, מה שאני רוצה, אני רוצה להצליח, אני רוצה להשיג, אני רוצה להתקדם, הכל מגיע לי. האדם שהוא בגאון וגבר רוח, יישבר. האדם הזה נמצא גם בתוכנו. בתוך האדם יש את התודעה הטבעית הבסיסית של גאווה, שהיא לא מאפשרת לו לקבל באמת את התורה. התורה ניתנת דווקא לבאר נמוך מכל הערים כידוע. התורה נמשלה למים, ממים נמשכים מקום הגבוה למקום נמוך. אחד מקנייני התורה העיקריים זה שאדם ינמיך את עצמו כדי שהוא יוכל לקבל את התורה. ההנמכה הזאת היא בדיוק הפוכה מהגאון והגאווה. אותו גאון וגאווה שנשברים הם העיקר של התוהו של העולם. התוהו הזה, הגאון והגאווה, הם גם מקור המתחים שדיברנו עליהם מקודם. המתחים ששוברים, מגיע לי שיהיה כך, הכוחי ורוצים ידי, אני חייב לעשות כמו שאני רוצה, הכל חייב להיות בדיוק כמו שאני רוצה. כמה שאדם יותר עסוק בלעשות בדיוק כמו שהוא רוצה בישות שלו, המתח הולך וגובר. ולכן הוא גם נשבר, הוא בחוסר רגיעה. ששת ימים תעבוד, הוא עובד, הוא חושב שהוא יודע לעבוד ולפרנס, והוא צריך לעשות את הדברים, וכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. לנוח בשבת, חבל על היום הזה. עוד יום להתקדם ולרוץ בעולם, עוד יום להתקדם בהישגים. מה התורה אומרת לו? לא, עצור. שבת, מנוחה, תרפה. תרפה מהמתחים שלך, תרפה מהרצונות שלך. תכיר שהכל מלמעלה. תכיר שהכל טוב. תקרא, קראת לשבת עונג. תקרא את העונג, את הנחת רוח האמיתי של הקדוש ברוך הוא מהבריאה. תקרא זה תמשיך, תמשיך אליך. תרפה מהישות הרצה בעולם ותקבל את אותה שלמות שניתנת מלמעלה. אותה שלמות שמעל העולם התוי. לכן, גוי ששייך ומבטא את עולם התוי, את הישות של העולם, אסור לו לשבות. גוי ששבת, עשה לעצמו שבת, חייב מיתה. זה לא מתאים לך. אתה שייך למתח של העולם, לישות של העולם. שבת שייכת לעם ישראל, שמביאים לעולם את הממד שמעל העולם, את התיקון. מלא, עם ישראל, יהודי שלא שבת, זה בדיוק הפוך. הוא חייב את השבת. המהות שלו זה השבת. המהות שלו זה לא המתח והישות של העולם והעשייה בעולם, אלא המהות שלו זה לשבות מכל מלאכתך, ולהכיר שבעצם הכל ניתן מלמעלה. ממילא, מתוך מה שכל ש... מה שערכנו כרגע, עולה בעצם רעיון כזה. האדם שחי את העולם כמו שהוא, חייב להיות במתח. המתח הוא חלק בלתי נפרד מהישות, מהאני, מהרצונות. הוא צריך לרצות כל מיני דברים. אני רוצה להתקדם בעסקים, אני רוצה להתקדם בהישגי אלה ואחרים. אני כל הזמן רוצה. מגיע לי לרצות ואני רוצה. הרצונות האלה יוצרים מתח מאוד מאוד גדול בתוך האדם. אבל המתח הוא שובר. המתח זה השייכות אל העולם, אבל העולם לבד הוא ממוטט. העולם לבד יכריע. העולם לבד ייקשל, נשבר. העולם לבד, קדוש הוא בורא עולמות ומחריבם, הוא בורא תוהו, אבל הוא נשבר. צריכים ממד נוסף. לכן, כמה שהאדם הוא עם אמביציה יותר גדולה בעולם, כמה שיותר מחובר לאנרגיות שבעולם, כמה שהוא רוצה רק לרוץ ולהתקדם, המתחים גודלים, הישות גודלת, וגם סכנת השבירה וההתמוטטות הולכת וגדלה. וזה לא רק אנשים שלקחו את העולם כעיקר, שאצלהם זה ודאי, אם אתה העולם שלך זה עיקר, ואני ואפסי עוד, אז יש שם הרבה מתח ותחרות, ואת אותו מתח ותחרות מעוררת אותה שבירה. יש בעולם מלחמה שמתבטאת מהתחרות של העולם. אמרו לנו חכמים, לא ניתנה תורה, אלא לעשות שלום בעולם. כמו שהעולם מלא תחרותיות, התורה הורידה לעולם שלמות, שלום. וכמו שהתחלנו להסביר, ומיד נבין את זה יותר, שהתורה הורידה לעולם מנוחה. לכן היא ניתנה דווקא בשבת. את הרוגע, הפוך מהמתח, הורידה התורה לעולם. כשהקדוש הוא נתן תורה לעולם, הוא נתן לעולם את אותה מנוחה, את אותה רגיעה, וגם את אותו שלום. אבל מה שרצינו פה להדגיש, שאנחנו לא מדברים רק אותם אלה שהלכו על העולם בצורה קיצונית, רק עולם, אני ואפסי עוד, ושם יש את המתח המאוד גדול, את התחרותיות, את המלחמה התמידית. אלא גם אדם שבצורה כללית הוא יודע שיש תכלית לחיים, ויש מתן תורה, ויש לנו מחויבות לעשות דברים. גם הוא עלול להיות במצבים שהמתח, היראה, הפחד, גוברים עליו ושוברים אותו. קשה לו. חוסר רוגע. אדם יכול להיות בחוסר רוגע גם עניינים מוכנים. יש כאלה שגם יגידו, יופי, חוסר הרוגע שלי, זה המעלה שלי. הנה, אני עצבני לעשות את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אני במתח כל הזמן לעשות מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אני מתח מה יקרה עם הילדים, ולכן אני כל הזמן צועק וכועק, גוער בהם, ונאבק איתם, ויש לי מלחמה תמידית איתם. בסוף אני מצליח. מה אתה מצליח? להרחיק אותם. שימאס לך, שימאס להם ממך. אתה מצליח. במתחים שלך. הם בורחים. מצליח לגרום להם לברוח. למה? המתח, העצבנות שבאה מהמתח, הלחצים שוברים. שוברים אותך, אפילו שהם באים מסיבות רוחניות. ושוברים גם את הסביבה. וגם דברים טובים להתקדם באמת, להשפיע, לעורר את הילדים. גם אם אתה רוצה שתהיה זוגיות כמו שצריך, המתחים לדבר, המתח והרצון האז, לא יפתרו את זה. רק יצברו, ייצרו יותר משברים. ואתה תצבור יותר כישלונות. לכן צריכים להבין שזה כמו אותו אחד שהלך רק על העולם, על התוהו של העולם ועלול להתמוטט, גם אתה, אם אתה לא הלכת רק על העולם, רק הגישה הרוחנית שלך היא מלאה חרדה ומתח ולחץ, היא תמוטט אותך. ופה צריכים להעיר איזה הערה. דיברנו פה ברמז, הזכרנו שלפעמים הורים במתח שלהם מרחיקים את הילדים, מלחיצים אותם בעצבים שלהם. צריכים לדעת שלפעמים גם ילד שיוצר לעצמו מתחים, אפילו אלימות תורה, הוא מאוד מאוד רוצה להיות ראשון בכיתה ולהצליח, והוא משקיע ומתאמץ, ומאוד מאוד מתאמץ, אבל רואים שהוא מתוח. מה יהיה אם לא תקבל את הציון הכי טוב? לא, שום דבר לא שווה לי, אני חייב להיות ראשון, חייב להיות... ואחרי זה רואים לצערנו הרב תופעות, שילד שהתקדם והשיג ונתן לך עוד הישגים, היית ממש מלא נחת, ואומרת, יופי, אתה פעם באה תהיה הראשון שבראשונים. כלומר, אמרצת אותו להתקדם יותר ויותר, בסופו של דבר פתאום כל המוטיבציה הלכה, כבר לא רוצה בכלל, לא רוצה בכלל ללמוד, אין לו כוח, ואתה מתפלא, רגע, למה? הרי כל כך רצית וכל כך... כן, הוא רצה, הוא יותר מדי רצה, הוא היה במתח, הוא היה בחרדה פנימית להגיע להישגים, וזה שבר אותו. כי היראה והמתח והחרדות שוברות. אם הוא היה נהנה מהלימוד, גם רוצה להתקדם, אבל נהנה. אם הוא היה לומד מתוך רוגע ושלווה, אולי במבט ראשון היה נראה שהוא מגיע להישגים פחותים בהתחלה, כי הוא לא כל כך במתח, אבל זה היה שלו, זה היה מתמיד. וכך ממש כמו הילד הזה, שבשביל שיתמיד בלימוד, לא צריכים להלחיץ אותו, הוא צריך ליהנות מהלימוד. ככה גם אנחנו, לא רק הילדים. כל עשייה בעולם, גם אם היא רוחנית ונעלית, ובטח אם היא עשייה גשמית, אנחנו נדמה לנו שאנחנו מתקדמים יותר במתחים הגדולים, בפחדים שלנו שלא נשיג, במלחמות ובתחרותיות שלנו, אבל בסוף התוצאה היא שבירה. העולם כמו שהוא נשבר. ופה בא הסוד הפנימי של המנוחה, של השבת, כמו שהיא קשורה עם התורה, שאנחנו רוצים טיפה להסביר אותה, את הסוד הזה, להסביר אותו, מה בעצם, איך התורה נותנת מנוחה לאדם, ולא רק מלחיצה אותו? איך השבת נותנת מנוחה אמיתית לאדם? ודרך זה ודאי נוכל לפעול בעולם, לקבל את הסוד הכי גדול של התורה, שזכינו לקבל את התורה, יש לנו אחריות, מחויבות, משמעות בחיים, אבל יש לנו גם רוגע פנימי ותחושת שלמות, גם שאנחנו לא תמיד מושלמים, ויש לנו מה לתקן, אבל יש רוגע פנימי של עונג ושלווה, קראת על השבת עונג, זה סוד השבת, עונג ושלווה שדרכם אנחנו נפעל ונתקדם בעולם, כמו אמיתות הכוונה של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, הוא רצה להרגיע את התור של העולם שבנו, כמו שהסברנו מקודם. וככה גם קבלת תורה אמיתית של האדם, מרגיעה את אותו תור שקיים בתוכו, את אותם מתחים. והשאלה היא כמובן איך. כדי שנבין את זה, נתחיל עם השבת. תיארנו והדגשנו, איך שבת זה יום של מנוחה, עונג, שלווה, שאתה בעצם עוצר את כל העשייה שבעולם. בוא ננסה להבין יותר לעומק, מה זה העשייה שבעולם? אדם, מבחינה גשמית, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את החיוב לתרוח, כדי שנוכל להגיע לפרנסתנו כראוי, לפעול, לתרוח, להשיג. אנחנו לא אוכלי מן, שלא צריכים להתייגע, אלא צריכים בדרך כלל בעולם לחרוש ולזרוע, כדי שמתוך זה נקבל את הלחם מן הארץ, נתפרנס. ברוחניות הדבר הזה מבטא הצורך להתפרנס בעולם ולפעול בעולם. שיש ימים תעבוד, מבטא צד פנימי ועמוק. העולם נברא, כמו שהסברנו מקודם, אחרי שבירת כלים, והוא זקוק לתיקון, לבירור. העשייה שלנו בעולם מבררת את העולם. אנחנו חורשים וזורים, כמובן כל שאר העשייה בעולם, משתמשים בעולם לשם שמיים, כל מעשיך היו לשם שמיים, ובכל דרכיך דאהו, בכל דרכים שאת דרכיך, הדרכים שלך, אתה מוצא את הכוונה האלוקית. ועל ידי העבודה בעולם, והמושג כאן עבודה, זה לא רק העבודה הפיזית הגשמית כפשוטה לפרנסה. כל התפקיד שלנו בעולם להתמודד עם עולם לא שלם, עם מציאות לא שלמה, שאותה אנחנו צריכים לתקן, זה הששת ימים תעבוד. זה העבודה לברר את העולם. ונפרט. אז יש את העבודה הגשמית. אבל יש גם עבודה רוחנית בתוכנו, שגם היא חלק מהעבודה שאדם צריך לעבוד. ששת ימים תעבוד זה ששת המידות שלך. הרגשות שהם לא תמיד נכונים ומתוקנים. לא רק שלא תמיד, אמרנו את זה בלשון עדינה. נולדנו עם מידות לא מתוקנות. עיר פרא אדם יולד. אדם נולד עם מידות של עיר פרא. המידות האלה יש לנו תחושות לא נכונות, כעסים, גאווה, תאוות, לא ראויות ורצויות, עצבות מדי פעם, עצלות, יש לנו כל מיני מידות. למה קיבלנו את המידות הלא מתוקנות? נפש בהמית, נפש כמו בהמה, עם ישות של בהמה, למה קיבלנו אותה? כדי שנתקן אותה, נברר. אז יש עבודה בחוץ, יש עבודה פנימית בתוכנו עם המידות הלא מתוקנות שלנו, את העולם נתן בליבם. העולם שבחוץ תמון בלב שלנו, בעולם הרגשי שלנו. העולם שאנחנו חיים בו זה על פי עולם של רגשות. ופה יש לנו מלאכה, לתקן את העולם הפנימי שלנו. לעבוד על אותם מידות. אז יש לתקן את העולם שבחוץ, יש לתקן את העולם הפנימי, אבל כמובן גם אדם מבין את זה. אתה חי בתוך עולם, יש לך תפקיד לחנך את הילדים שזכית להם. יש תפקיד להשפיע על יהודי אחר שעדיין זקוק לישראל ערבים זה לזה. הוכח תוכיח את עמיתך, אתה צריך להשפיע. ובכלל, העולם כולו, אנחנו אומרים כל יום, על התפקיד שלנו בעולם, לתקן עולם במלכות שינדלדיות. צריך להחמיד את זה בעלינו לשבח. מבקשים מהקדוש ברוך הוא, יש לנו תפקיד לתקן, אנחנו רוצים שהעולם יתוקן. וכל בני מסר יקראו בשמך, העולם הוא שבור, המידות שבורות, וצריכים לתקן. התיקון הזה זה בירור התוכן הפנימי, הטוב, בירור הניצוצות שתמון בתוך העולם. צריכים לברר את הניצוצות, וממנה לתקן את העולם. כיוון שהמלאכה הזאת, ששת ימים תעבוד, זה בירור הניצוצות, זאת אומרת, העבודה הגשמית, וגם העבודה הנפשית שלנו, להתמודד עם המקומות הלא שלמים שבנו, זה לא דבר סתמי, זה דבר תכליתי, אשר ברא אלוקים לעשות. הוא ברא את העולם, כמו שכתוב בסוף הבריאה, אשר ברא אלוקים לעשות. מה זה לעשות? לתקן. הוא ברא את העולם בצורה לא שלמה, כדי שאנחנו נתקן. אם זה כך, כיוון שזה כך, ובוודאי שזה הסוד האמיתי של כל העשייה שלנו בעולם, אנחנו מתמודדים עם ניסיונות, אנחנו מתמודדים עם מצבים, אבל המטרה זה לתקן. יש לנו שליחות פנימית לתקן את העולם שסביבנו, ולתקן את העולם הפנימי שלנו. למה לשבות? מה קורה בשבת? בשבת בורר אסור. בשבת לא מבררים. לא עושים בירורים. עבודת הבירורים מפסיקה בשבת. זה הסוד של מדוע אסור לברור, בורר, שזה אחד מלמתת מלאכות, למה הוא אסור בשבת? כי הבירור, גם הבירור שאני צוצות, הוא עכשיו אסור, כי הראש של שבת זה לא ראש של לתקן. רגע, אבל המלאכה לא, המציאות לא תוקנה. המציאות לא שלמה. אז אולי עדיף שנמשיך לתקן את זה, נמשיך לעבוד. למה צריכים, מה זה הלשבות הזה? אלא. שבת, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את המציאות השלמה שמעל הבירורים. בעצם, עם כל הצורך שלנו לעבוד ולתקן, זה הצד החיצוני של העולם. זה גם הצד החיצוני בתודעה שלנו. זאת אומרת, החלק בתוכך, שאתה צריך לתקן אותו, המידות השבורות, הצד של עולם התוהו שבך, האחריות סביב עולם מבחוץ, לחנך את הילד, להשפיע על העולם מבחוץ, זה ודאי העולם. אבל זה הצד החיצוני של העולם. הפנימיות של העולם היא שלמות. הפנימיות של העולם מתגלה בשבת, לכן שבת נקראת זמן עליית העולמות. הכל עולה פנימה. ושם, שהעולמות עולים, מתברר שהמציאות שלמה. אם ננסה לתאר את זה ולהגדיר את זה בתוך החוויה הפנימית של האדם, זה נכון, יש לך מידות נוקשות וקשות שאתה צריך לתקן אותם, עניינים שאתה צריך לברר אותם, זה נכון. אבל כל זה ימי החול שלך. זה הצד החיצוני של העולם, את העולם נתן בליבם, זה הצד החיצוני של העולם. בפנימיות שלך יש בך שלמות. שלמות, הקדוש הוא נתן לך נשמה אלוקית, חלק אלוקה ממעל ממש. הקדוש הוא אוהב אותך אהבה עצמית, לא מותנית בשום דבר, כי אתה בן שלו. בנים אתם להשם אלוקיכם. ובן, הוא יותר שלם, הוא פחות שלם, אבל הוא בן. בן כך הוא בן כך, קוראים בנים. ויש בתוכנו מקום שהוא שלם מעל התיקון. מעל מה שצריכים לתקן. שלמות עצמית שניתנת מלמעלה. שבת, אנחנו נחים ממלאכת התיקון, מהבירורים, ומתגלה בתוכנו ובעולם שהפנימיות של העולם היא שלמה. כי שבת זה שלום ושלמות שניתנת מלמעלה, ובניגוד לתפיסה החיצונית, שהיא ודאי נכונה, שאנחנו רואים את הצד הלא מתוקן של המציאות, אבל הפנימיות של העולם היא בעצם בשלמות. מלא המנוחה של שבת זה להרפות, הרפיה זה לנוח, מכל הרצון לתקן, אבל למה להרפות? לתקן חייבים. כן, להרפות מכל הרצון לתקן ולדעת שעמוק עמוק בתוכנו אנחנו שלמים ומתוקנים, כי אנחנו מחוברים לבורא שהוא שלם, ומהשלמות שלו, השלום שהוא שלו, שמו של הקדוש הוא שלום, נתן לנו את השלום למטה, את השלמות שלמעלה, את השבת, שהיא בעצם סוד של שלום. הרעיון הזה בעצם אומר לנו כך, שאם אנחנו רוצים להבין מה זה מנוחה, זה לא לעצור את המלאכה, את היגיעה, את העבודה הקשה, או את המתחים של העשייה, של מציאות לא שמה שצריך לעצור, לעצור אותה, ולהישאר במציאות לא שלמה, אם ננסה לתאר את זה, זה כך. יש לך מלאכה, בששת ימי החול, חייב לעשות משהו הכי חשוב שבעולם. מגיע שבת, אומרים לך, עצור. אוי ואבוי, אבל מה יהיה עם זה? עצור, יום מבוזבז. צאת שבת, תרוץ קדימה. מה קרה בשבת? ביטלת את האפשרות להמשיך לתקן. אבל זה לא נכון. זה בכלל לא נכון. בשבת, כל מלאכתך עשויה. שבת, זה לא עצרת את המלאכה. בשבת אתה צריך להתבונן, כי זאת האמת הפנימית, שעכשיו כבר המלאכה נעשתה, הכל שלם, לכן אתה רגוע. זאת אומרת, שבת נועדה לגלות את השלמות הפנימית שמעל הצורך לעשות ולתקן ולברר, תקן עולם. העולם במהותו הפנימית מתוקן, וככה גם בעולם הפנימי שלנו. נכון, יש לנו עבודת המידות, אבל לא נחשוב ונטעה, חס וחלילה, שמגלל שיש לנו הרבה דברים לתקן, יש כאלה שמרוב שהם יודעים כמה הם צריכים לתקן, מה הם צריכים לתקן, וכמה הם צריכים לתקן, נוצר בהם בתוכם איזה מין מעיסה עצמית, אוף, מי אני ומה אני, כמה טעויות הייתי וכמה חטאים עשיתי, אני כנראה לא שווה, ותוך כדי זה הוא הולך ומועץ, כמה שדעתו מתרחבת, יוסיף דעת, הוא מוסיף מחאוב וקושי פנימי בתוכו. יותר ויותר קשה לו עם עצמו, עד שהוא עלול להישבר מזה בסוף. כי הוא חושב שהמצב הלא מתוקן שהוא צריך כל מה לשנות ולתקן, זה המהות שלו. בא הסוד של השבת ומגלה לנו שזה בכלל לא כך. אלא, נכון, יש ימי עשייה, הקדוש ברוך הוא הוריד אותנו לעולם לא שלם, כדי שנעשה ונתקן. יש כזה דבר, בהחלט. אבל, עם כל זה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את המתנה המיוחדת של הקדוש ברוך הוא, שתמונה בית גנזי, שהוא גילה לנו את סוד המנוחה, את הסוד של שלמות. הוא שלם, והוא נתן לנו את השלמות שלו בתוך הזמן, זה יום השבת. ואז כשאנחנו מרפים מהעשייה ושומרים את השבת, אנחנו מתחברים לאותה שלמות. וממילא אנחנו יכולים להבין שגם בנפש שלנו, הסוד של המנוחה האמיתית, זה לא לעצור ולהרגיש לא שלם. הסוד של המנוחה האמיתית זה לעצור את העשייה, שעכשיו צריכים אוקיי, צריכים תקן, נכון? יש לי הרבה מה לתקן, לעצור את העשייה ולהאמין שבפנימיות שלך יש לך טוב עצמי, יש בך שלמות שהיא מעבר לעשייה, יש בך חלק אלוקה ממעל ממש. ואז האדם בעצם נרגע. ומתוך השבת, מתוך הרוגע, מתוך העונג הפנימי הזה, וקראת לשבת עונג, מתוך יום שהוא משתמש באמצעים הגשמיים של אכילה, שתייה וכולי, עונג שבת, כדי לחוות את השלמות הפנימית האלוקית, את העונג האמיתי, מתוך זה אחר כך הוא חוזר, יורד לימי החול, לעשייה בעולם, למתח של ימי החול, והוא ממשיך לתקן, כי עכשיו הוא צריך לתקן, אבל תמיד הוא חוזר אל השבת, ולא רק שהוא תמיד חוזר אל השבת, שבוע אחרי זה, ומשום מקבל כוחות, גם כל יום בתוך העשייה הזאת, הוא זוכר את נקודת השבת. הכל הוא מכין לשבת. הוא עושה בעולם, אבל הכל זה בתוך ראש שמחובר לשבת. ממילא, הסוד של השבת זה בעצם שלמות רוחנית ושלמות פנימית, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, שהיא מעבר לבירור שאנחנו צריכים לברר את העולם החיצוני. וזה בעצם הסוד של מתן תורה. הסוד של מתן תורה, שלכן הוא ניתן בשבת, שבמתן תורה לא רק ניתנה, העולם, כמו שהסברנו ותיארנו מקודם בעריכות, הוא מלא מתחים, מלא אישות, הוא זקוק לבירור, הוא נוצר על ידי שבירה, עולם הוא עולם של תור, לכן הוא ירא, ארץ יראה. יש בו מתחים פנימיים, יש בו תחרותיות, אחד על חשבון השני, אחד רומס את השני. יש משהו, מאבקים פנימיים בתוך העולם. רואים בתורה, מה היה שם עוד לפני מתן תורה? מאבקים וכולי. דור הפלגה, דור המבול. כל הזמן יש שם, מתחיל מהאדם הראשון שכבר שם יש את המלחמה בין קין והבל. יש תחרות, מלחמה, מאבקים. עולם של תור. בא הקדוש ברוך הוא ונותן תורה לעולם. תורה שקדמה לעולם היא התכלית של העולם. אבל נותן תורה. מה הוא נותן לתורה? הוא מוריד לתורה את השלמות הפנימית שלו. אנוכי השם אלוקיך. אומר הזוהר, אנוכי ראשי תיבות, אנה נפשי כתבית יהבית. האלף של אנוכי זה אנה. הנון נפשי. החף כתבית. היוד יהבית. בעברית, אני את עצמי כתבתי ונתתי. הקדוש ברוך הוא בתורה נותן לנו את עצמו. זאת אומרת, שאדם שמתחבר לתורה, הוא מתחבר לשלמות שמעל העולם. וכך גם בפועל, הוא יודע שכל פרטי חייו, למה אני עובד? הקדוש ברוך הוא אמר בתורה, שצריך לפרנס, אז אני עושה. ולמה אני מניח תפילין? כי הקדוש ברוך הוא אמר בתורה. יש רצון אלוקי, שהקדוש ברוך הוא גילה לנו, וברצון הזה שלו, שמתבטא בתורה, הוא נתן לנו את השלמות שלו, את עצמו ממש. כשאדם יודע שחייו הפרטיים קשורים עם השלמות, בעצם כל מצווה וכל לימוד תורה, הוא בעצם סוד של התחברות עם אותה שלמות, התחברות עם מה שמעל העולם. נכון, יש לו תפקיד לתקן את העולם, אבל בעצם המהות של התורה זה מצווה מלשון צוותא, שבצוותא הזה אתה מתחבר למה שמעל, לאותה שלמות שמעל העולם. ולכן יהודי שחי עם קבלת התורה, הוא חי עם השבת, עם אותה שלמות שלה הוא מחובר. הוא לא חי בתוך עולם שהוא חצוי בכל הזמן במתחים של העולם. נכון, הוא עובר כל מיני דברים בעולם, אבל כל הזמן מחובר למעלה. לכן בגמרא מובא שתלמיד חכם, תלמידי חכמים הם מכונים שבת. למה הם שבת? כי הם מחוברים לתורה. כל אחד ואחד מאיתנו יכול לנגוע בשבת הזאת, בנקודה של השבת, דרך התורה. זאת אומרת שהחיים שלך יהיו חיי מנוחה, דרך שתתחבר לאותו רצון פנימי שמעל. אותו רצון שלם שמעל, שבעצם מביא אותך לאותה שלמות, כמו שהסברנו בהרחבה, מה עושה השבת לימי החול, ככה בעצם התורה מביאה לעולם את אותה שלמות אלוקית, לכן התורה לא ניתנה תורה, אלא לעשות שלום בעולם. שמו של הקדוש ברוך הוא זה שלום, אבל השלמות, שלום בלשון שלמות, השלמות של הקדוש ברוך הוא ניתנת לעולם ומרגיעה את התחרותיות ואת המתחים ואת הלחצים על ידי אותו חיבור. ומזה כמובן מלמד אותנו, אם אדם רוצה חיי מנוחה ועשייה מוצלחת, הוא צריך להיות מחובר לאותו מקור של שלמות, לתורה. ואז גם בפועל הוא יחווה את מה שהוא עובר בעולם מתוך מגמה אחרת לגמרי. רואים בצורה מוחשית שאדם יודע שהוא עובר הרבה דברים, אבל הכל זה חלק מהתכלית שלו. וכל הפרטי פרטים זה חלק מתכלית בריאתו, והתכלית בריאתו זה להיות צוותא עם הקדוש ברוך הוא. הוא עובר את כל אותם עניינים בצורה הרבה יותר נוחה ורגועה. נוסיף לסיומם של דברים, ידוע שחג השבועות זה יום ההסתלקות גם של דוד המלך, וגם של הבעל שם טוב. ממלך חג השבועות קשור עם שלושת האישים של עם ישראל, משה רבנו, דוד המלך, ואחר כך מייסד תורת החסידות, הבעל שם טוב שגם הוא הסתלק בחג השבועות. אחד התורות המעניינות של הבעל שם טוב, על הפסוק, תפילה לעני כי יעטוף, ולפני השם ישפוך שיחו, הוא הביא משל כזה. מה הפסוק הזה? יש אני, אין לו כלום. דוד המלך, זה פסוק בתהילים, שגם דוד המלך שקשור, הרבה פעמים דוד המלך הגדיר את עצמו, אני ואביון. אז מה אומר הפסוק? תפילה לעני כי יעטוף, מה? לפני השם ישפוך שיחו. אז הפירוש הפשוט, יש תפילה לעני, והוא שופך את נפשו לפני השם. אמר הבעל שם טוב, כדי להבין מה זה לפני השם ישפוך שיחו משל. והמשל הזה שנגיד גם יעזור לנו להבין את אותה נקודה שדיברנו עליה בהרחבה. המשל הוא כזה, מלך גדול ונורא, שבא לאנשי מדינתו ואמר להם כך, תראו, עכשיו זה עת רצון. כל אחד יבקש מה שהוא רוצה. אחד ביקש עושר. אחד ביקש כבוד, אחד ביקש שהשכן לא יפריע לו, אחד ביקש רפואה, כל אחד לפי צרכיו ולפי בעיותיו ולפי מה שהטריד אותו ויצר לו מתח בעולם שלו, ביקש. היה שם אומר הבעל שם טוב חכם אחד, שהוא אמר למלך, הבקשה שלי להיפגש איתך כל יום, שלוש פעמים ולדבר איתך. לא רוצה לבקש כלום. אני רק רוצה לדבר איתך. ממשיך הבעל שם טוב ואמר, החכם הזה מצא חן בעיני המלך מאוד. נתן לו המלך את האפשרות לדבר איתו, אבל ממילא כמובן, עושר וכבוד ובעיות אחרות, ודאי כבר גם קיבל. למה? היה לו את הדו-שיח, את הקשר הישיר עם המלך. שלוש פעמים ביום הוא יוכל לדבר איתו. כולם ביקשו בקשה ונשארו עם הבקשה שלהם. מה היה לו? הוא השיג את המלך עצמו. מסביר הבעל שם טוב, זה הפירוש לפסוק. תפילה לעני כי יעטוף, לפני השם ישפוך שיחו. העני האמיתי שמבין שאין לו כלום פה, הוא יודע מה הדבר הכי עיקרי. מה? לפני השם ישפוך שיחו. שהוא רק יוכל לדבר עם הקדוש ברוך הוא, ויהיה קשור איתו, וממילא, בקשר הזה עם הקדוש ברוך הוא, הוא יצליח בכל ממילא. הרעיון הזה, זה הרעיון שמאוד מאוד קשור עם מתן תורה. מעבר למה שאנחנו כולנו יודעים, שכשהקדוש ברוך הוא הציע את התורה לכל העמים, כל אחד בדק אם מתאימה לו, וראה שהיא קשה לו, ולא רצה לקבל את התורה, ועם ישראל אמרו נעשה ונשמע. מה המשמעות של נעשה ונשמע? הנעשה ונשמע פירושו, מה שאתה רוצה, לא משנה לנו מה, כי אנחנו רוצים את הרצון שלך. נעשה ונשמע. אחרי זה נבין מה אתה רוצה. אבל חשוב לנו אתה, מה שאתה רוצה. וזה הגישה האמיתית לתורה. הגישה האמיתית לתורה זה להיות קשור עם הקדוש ברוך הוא כמו שהוא. זה הנעשה ונשמע. להגיד, אני רוצה את עצם הקשר. וכשיהודי יודע שהתורה נותנת לו את עצם הקשר, ממילא זה מרגיע לו את כל שאר העניינים. אם אתה קשור למקור השלמות, לרצון האינסופי של הקדוש ברוך הוא, ממילא העולם שלך מתייצב, כל הפחדים נרגעים, ועל זה נאמר, כמו שאמרנו מקודם, אתה גם תגיע לשקטה, ארץ יראה מכל הפחדים, ושקטה, שיהיה לכולנו חג שבועות שמח ונקבל את התורה בשמחה ובפנימיות.